טוב לכולם. לפעמים אדם מוצא מציאה והוא מתנפל עליה. מרגיש, את זה חיפשתי. זה מה שהיה חסר לי. אני הולך ברחובות, בשווקים, טר אחרי משהו, מחפש משהו. זה מה שהיה חסר לי. לפני שבוע או שבועיים למדתי מאמר חסידות, והרגשתי שהנשמה חוזרת אליי. כבר כמה חודשים אני הולך מסתם כמו כולם, שפוף, קודר, עם איזושהי הרגשה של... של חסר, של מצוקה, ושום דבר לא מרפא אותה, שום דבר, שיעורים שאני מוסר, אני מרגיש שאני לא פוגע בנקודה. וממש בימים האחרונים ראיתי רעיון, שאני חושב שהוא גם מבחינה אישית וגם מבחינה לאומית, זה בדיוק מה שחסר לנו. יהודי חייב בחיים שלו לחולל נס. יהודי חייב לפרוץ את הגבולות של עצמו. יהודי לא יכול להיות בסדר, זה פשוט לא מספק אותנו. יש ליהודי שני תפקידים בחיים. א', להיות בסדר. להיות המקסימום של עצמו, לחיות, להתנהג, להתנהל בהתאם לטבע, לנהל את הטבע בסדר. זה לא מספק יהודי. יהודי רוצה לחולל נס, לפרוץ את הטבע, לעשות משהו שהוא לא רגיל, משהו שהוא לא מכיר, להיות במקום שהוא לא היה, לקיים איזה מצווה שקשה לו, להוסיף פרק בתורה. ככה אנחנו, כל עוד אדם רק בסדר, יהודי ירגיש מצוקה, יהודי ירגיש, ירגיש לא מנוצל, לא ממומש, לא מספק את מלוא הכוחות שיש בו. העניין הזה נכון ממש גם ברמה הלאומית, ממש בשבוע שעבר, היה לי שיחה עם אישיות פוליטית מאוד מאוד חשובה. הוא אומר לי, מדבר איתי, הוא אומר לי, למה הציבור לא מרוצה? הציבור לא מרוצה לא רק מראש הממשלה, מכל חלקי המערכת הפוליטית. הרי אם ייכנסו מפלגות חדשות, כל המערכת ישתנה. הציבור לא מרוצה, הציבור לא מרוצה מנבחריו, מנאמניו. הוא אומר לי, למה? אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים. וברוח המאמר הזה אמרתי לו, נכון. אתם עושים כל מה שאתם יכולים. אתם לא עושים מעבר למה שאתם יכולים. הציבור מחכה למנהיג אחד שיעשה משהו מעבר למה שיכולים. בגבולות הגזרה אתם עושים את המקסימום. עם אמריקה מצד אחד והאום מצד שני והחמאס מצד שלישי אתם עושים את המקסימום. אבל הציבור מחפש מנהיג אחד שיפתיע. שיהיה פתאום יגלה איזה כוח, איזה עוצמה, איזה צעקה נוראה. לא יודע, יפרוץ בבכי, יעשה איזה משהו, יראה איזה כאב, שהוא משהו שהוא מעבר לשגרה. אנחנו מתמודדים עם מציאות לא נורמלית. ההתמודדות איתה לא יכולה להיות נורמלית. היא צריכה להיות משהו שלא נורמלי, וזה מה שחסר לאנשים היום. וזה, אני רוצה לדבר רק על עצמנו, לא על המנהיגים שלנו, צריך להתחיל מאיתנו. אנחנו נדבר היום על נקודה נפלאה. יש לנו שני לוחות שנה, אחד מתשרי ואחד בניסן. כי ליהודי יש שני חשבונות נפש. א', כמה הוא בסדר, זה החשבון נפש של תשרי. בניסן הוא עושה חשבון נפש, כמה הוא מרים את הגבולות של הבסדר. כמה כל שנה הבסדר שלו נהיה יותר גבוה משנה שעברה. כמה הוא דורש מעצמו משהו חדש שהוא לא דרש בשנה שעברה. אל תדרוש מהקדוש ברוך הוא לחולל ניסים, אלא כן תדרוש. אבל קודם לכן, או במקביל, תעשה בעצמך את הנס. תפרוץ אתה איזה פריצה, איזה החלטה טובה, איזה מעשה חדש, איזה לימוד חדש, שלא בא לך בקלות. פתאום תתחיל לחיות. תגיד, וואו, זה מה שחיפשתי. רציתי להיות במקום הזה, רציתי להרגיש את הכוח העוצמתי הזה של מי שמסוגל לנצח את עצמו, לברוא את החיים שלו מחדש. זה מה שחסר לנו. אנחנו באמת רוצים היום לדבר על שאלה עצומה. למה היא שאלה עצומה? כי היא השאלה הראשונה ביהדות. שום שאלה לא קודמת לה. למה? כי זאת המצווה הראשונה ביהדות. המצווה הראשונה בתורה, אומר רש"י, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא בחודש הזה לכם. השבוע פרשת החודש, והפסוק הראשון שאיתו מתחילים את הפרשה, הוא לא קשור בכלל. אנחנו רוצים לדבר על קורבן פסח, נכון? כל פרק י"ב קורבן פסח. אבל התורה מתחילה עם פסוק שלא קשור. יהודים, יש לכם עוד לוח שנה. שני לוחות שנה. תמיד ידענו שליהודים יש לוח שנה שהוא צמוד לשמש. מתחיל בתשרי, סובב את מחזור השנה החקלאי, מתחיל בסתיו, מתקדם לחורף, מתקדם לקיץ, נגמר בחג האסיף. ככה ידענו תמיד, וזה נכון. התורה בנויה על לוח שמשי שמתחיל בתשרי, צמוד לעונות החקלאיות. בא הפסוק הזה, החודש הזה לכם, שהוא הפסוק בעצם המצווה הראשונה בתורה, כי היא הראשונה שניתנה לנו כעם. קודם המצוות ניתנו לבודדים. זאת המצווה הראשונה שניתנה לנו כעם, ערב יציאת מצרים. ומצווה יהודים ליצור עוד שעון, להחזיק על היד שני שעונים, ליצור עוד לוח שנה. לא רק לוח שמשי שמתחיל בתשרי, אלא לוח ירחי שמתחיל בניסן. ותראו כמה קשה להיות יהודי. אם אתה שואל יהודי באיזה חודש אנחנו היום, הוא צריך לזכור שני לוחות שנה יהודיים, ואם הוא בבנק, גם לוח שנה לא עזי. אם הוא יהודי, כיהודי הוא צריך קודם כל לזכור, רגע, אתה שואל אותי איזה מספר חודש, רגע, אנחנו עכשיו באדר, אז רגע, אז אני בחודש החמישי, בחודש השישי לתשרי. אבל אם אני מחשב לירח, אז אני בחודש ה-12. ואם אני מחשב ללועזי, אז אני בחודש השלישי. רגע, אז יהודי צריך להחזיק בראש כמה לוחות שנה? התורה מצווה אותנו, אנחנו העם היחיד בעולם שיש לו שני לוחות שנה. אחד לניסן, סליחה, אחד לתשרי לפי השמש, אחד לניסן לפי הירח. למה? למה אנחנו צריכים שניים? לא מספיק אחד. אנחנו גם חיים בעולם הזה, יש לנו גם לוח לועזי. מה העניין הזה שהתורה מייצרת לנו שני לוחות שנה? כי יהודי חי בשני מחזורים. במחזור של טבע ובמחזור של מעל הטבע. יהודי כל הזמן, קודם כל הוא מחזור של טבע, זה החשבון נפש של תשרי. קודם כל להיות המקסימום של עצמו, להיות בסדר, כל יום, כל בוקר, כל צהריים, כל ערב, לחיות חיי סדר, אי אפשר כל החיים לעשות ניסים, אי אפשר להשתולל. להפך, אנחנו נדבר שהיופי של הבריאה זה השגרה שלה. אין דבר שמלמד על יופיו של הקדוש ברוך הוא כמו ההתמדה. העובדה הזאת ש-5,000 שנה לא הייתה תאונה למעלה. שהשמש והירח עובדים בהתמדה כל בוקר, לא מתעייפים, כמו היום הראשון, הטבע זה יופיו של הקדוש ברוך הוא. זה אחד, זה חשבון נפש אחד. אבל יהודי שואל חשבון נפש, יהודי חייב לחיות במסגרת של נס. ולשאול את עצמו כל שנה, כל הזמן, ובטח בחודש ניסן, איזה ניסים אני מחולל? מה אני פורץ? מה אני עושה מעבר לדרך הטבע? בלי זה, הוא פשוט לא יהיה מרוצה, כי חלק מאוד מרכזי בנשמה שלו לא מקבל ביטוי. אותה נשמה שהיא מעבר לטבע, שהיא לא נכנסת לכלים, שהיא כל הזמן שואפת אל מה שמעבר, היא לא תהיה מרוצה, היא מחפשת יותר מזה. אז בואו באמת נפתח נקודה נפלאה, מיוחדת במינה. מה שני לוחות השנה שהתורה יוצרת לנו? יהודי אחד, עם אחד, שני לוחות שנה, אין דבר כזה בעולם. בקושי עם לוח אחד אנחנו מסתדרים במקביל ללוח הלועזי, מסתבר שיש לנו בכלל שניים. מה הרעיון הזה, איך זה מתחיל? בפרט שכמו שאמרנו, זה חידוש. זה חידוש של פרשת החודש. לפני כן, האבות הקדושים, היה להם לוח אחד. גם אחר כך בתורה יש לוח אחד. פתאום החודש הזה יש שניים. מה קורה פה? מה מונח כאן? נגיד, לעילוי נשמת אברהם אלברט בן ליזה, בעזרת השם שלה, הנשמה תהיה מנוחה ותהיה לכל הסובבים, יהיה שקט ושלווה. יונה טויבה בת חיים וולף ואסתר זלדק, חנה בת מיר ימימה, עירה בת דבורה, בעזרת השם שלה, ימליצו טוב על המשפחות, לבשורות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים. רפואה שלמה למשה בן שרה, שושנה בת ציפורה, לבשורות טובות בעזרת השם, שיקומו על שתי רגליים ויחזרו הביתה בריאים ושלמים. אני רוצה גם להזכיר כמובן, מדברים על ניסים ועל פריצה קדימה. ברוך השם, רוצה להזכיר שוב את אלון פרשה, כל כך הרבה אנשים שמרוצים ומודים וכותבים מכתבים, אבל יש עוד אנשים שעוד לא יודעים מזה. אז כל אחד שיכול לשים את הכמה שקלים ולהיות שגריר אצלו בבית הכנסת, להביא את האור החסידי, התפסנו היום מהדורה חדשה, סדרה חדשה, עשרות אלפי עותקים ברוך השם, זה הולך ומתפשט, אבל בוודאי שכל אחד יכול לתת גם את שלו. נתחיל. חנוכת בית המקדש הראשון. ספר מלכים מספר על חנוכת בית המקדש הראשון, החגיגה הגדולה בחטא תשרי, חגיגה שנמשכת שבועיים, מחטא תשרי עד חג הסוכות, ומערב חג הסוכות עד מוצאי חג הסוכות. למה נבחר חודש תשרי? מה יש בתשרי? אומר הנביא ביטוי מיוחד במינו. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג והחודש השביעי. ירח האיתנים. למה חנוכת בית המקדש, האירוע הכי חשוב בהיסטוריה? למה בחודש תשרי? מה יש בתשרי? ירח האיתנים. כי זה ירח האיתנים. מה זה ירח האיתנים? בפשטות, אומרת הגמרא בראש השנה י' א', ירח שנולדו בו האיתנים. האבות, אברהם ויעקב, נולדו בחודש תשרי. אז ירח שנולדו בו האיתנים, זה, אמרנו יום הולדת זה יום סגולה, אז חנוכת בית עושים ביום סגולה. מתי יום סגולה הכי גדול בחיים? יום הולדת של אברהם ויעקב. הרי את יום הולדת של יצחק כבר השתמשנו בו, בשביל חנוכת המשכן, והיא ביום השמיני. קראנו אתמול פרשת צו, ימי המילואים, שבת הזאת, והיא ביום השמיני. זה היום הולדת של יצחק אבינו, בחודש ניסן. היום הולדת של אברהם ויעקב זה חודש תשרי, אז ירח האיתנים. ראיתי בחידה, מתאים לו כל כך, בחידה בחומת תנ"ך, אומר דבר מאוד יפה, אומר המילה איתנים, היא בגימטריה 501, עם הכולל, עם המילה עצמה, זה 502, זה בדיוק מניין שנות האבות. מניין חיי האבות בעולם ביחד זה 502. 175, 180, 147, ביחד 502. אז המילה איתנים רומזת לשלוש האבות שהם קשורים עם חודש תשרי. למה? כי יצחק הרי כתוב ששרה נפקדה בראש השנה, אז גם יצחק קשור בעצם לחודש תשרי, כי ההיריון התחיל בחודש תשרי. מצודת דוד אומר עוד רעיון דומה, ירח האיתנים, ירח החגים, החגים הגדולים שהם האיתנים, ימי הדין, עליהם עומדת כל השנה. ירח האיתנים מלשון איתן וחוזק, על שם כי בחודש תשרי הם המועדים היותר חזקים ומיישרים את האדם אל השלמות. אבל הרד"ק, רבי דוד קמחי, מביא פירוש מהתרגום יהונתן, שפותח לנו יריעה חדשה. ירח האיתנים, הירח שהראשונים קראו לו החודש הראשון. מגלה לנו התרגום יהונתן, שהאבות הקדושים ואומות העולם לפני החודש הזה לכם, לפני יציאת מצרים, אצלם החודש הראשון היה תשרי. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לדעת מהו הלוח השנה הקדום, מהו הלוח השנה הראשון, מהו הלוח השנה שאפילו האבות נגעו בו לפני יציאת מצרים, לוח השנה הראשון הוא לוח שמשי שהולך מתשרי עד אלול. למה? כי פעם כולם היו חקלאים. אנשים היו קמים בבוקר, חושבים על השדה, הולכים לישון בערב, חושבים על השדה. אז מה היה מחזור החיים? המחזור של השדה. עובד אדמה, יסבע לחם. הם היו עבדים לאדמה. אז איך עבד הראש? הראש עבד בצורה חקלאית. השמש היא יוצרת את המחזור החקלאי, השמש יוצרת את החורף, היא יוצרת את הסתיו, יוצרת את החורף, יוצרת את הקיץ, יוצרת את האביב, יוצרת את הקיץ. אז במילא הלוח הקדום, הלוח ההגיוני גם, הכי הגיוני ללכת לפי השמש. למה? כי השמש היא קבועה, יציבה, אין בה הפתעות. אתה עובד לפי הירח, הירח שבועיים לא עובד. עובד על מצבי רוח, כמו שדיברנו פעם. קשה לעבוד איתו. השמש זה העובד השכיר, זה שפותח את העסק בחמש וחצי בבוקר. אין לו חתונות, אין לו טיולים לחול, הוא תמיד שם עם המפתח. בבית כנסת יש את היהודים הצדיקים האלה. למען ירבו ימיכם, עליהם עומד בית הכנסת. אלה שתמיד חמש ורבע היו עם המפתח. זה השמש. השמש היא קבועה, היא יציבה, אין בה הפתעות, היא אף פעם לא עייפה. נורא טוב איתה. והיא גם יוצרת את עונות השנה החקלאיות. אז הכי הגיוני ללכת על השמש. אומר לנו התרגום יהונתן, מה זה ירח האיתנים? הירח שהאיתנים, שאבותינו הקדושים, איתני ארץ, נהגו בו, נהגו להתחיל ממנו את השנה, מתשרי לאלול. מאוד מעניין וצריך להבין את זה. ככה זה נשאר בתורה גם אחר כך. גם אחרי החודש הזה לכם ראש חודשים, תשרי לא איבד ממנהיגותו. כל מחזור סתמי בתורה של שנה הוא מתשרי לאלול. לא צריכים להתבלבל. אנחנו נעשה עוד מעט סדר, אבל צריכים לדעת. כל מחזור סתמי בשנה של לוח, של מחזור, זה מתשרי לאלול, כמו השמש. איך אני יודע? קודם כל יש פסוק בתורה, וחג האסיף בצאת השנה. זאת אומרת שחג האסיף, חג הסוכות, היה סוף השנה. למה? כי הלכו לפי המחזור החקלאי שהתחיל בסתיו ונגמר בסוף הקיץ. הלאה, יש פסוק, גם בפרשת עקב, למטר ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, למטר השמיים תשתה מים, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה עד אחרית שנה. ארץ שהקדוש ברוך הוא כל שנה שופט את הגשם מתחילת שנה לסוף שנה. זאת אומרת שמה קובע תחילת שנה וסוף שנה? הגשם. נו, מתי הגשם מתחיל? בחורף. מתי הוא נגמר? בקיץ. שוב אתה רואה שאצל הקדוש ברוך הוא, מהו המחזור השנתי? איך עובד הראש השנתי? לפי הגשם, לפי השמש, לפי המחזור החקלאי. וככה זה נוהג להלכה. שמיטין, יובלות, מעשרות. לכל עניין, שנה יהודית, מתחילה בתשרי, נגמרת באלול. זה דבר פשוט. אין על זה מחלוקת. ופה באה פרשת החודש ומסבכת אותנו. בנוסף ללוח הקדום, בנוסף ללוח המתמשך, שגם התורה נוהגת בו, לא מוחקים אותו. צריכים להוסיף עוד לוח. צריכים לבלבל אותנו. בא הקדוש ברוך הוא למשה שבועיים בדיוק לפני יציאת מצרים. לילה, לקראת שקיעת החמה, מה שהופך להיות ליל ראש חודש ניסן, זה עוד לא היה כי עוד לא היה מושג של ראש חודש. והוא מחדש לו חידוש. מצביע לו לשמיים ואומר לו, החודש הזה לכם, ההתחדשות הזאת של הלבנה, תחילת חודש הלבנה מתחילה ומתגלה אחרי שבועיים שהיא קטנה ונעלמה, החודש הזה לכם ראש חודשים. אתם את החודש, את התחילת חודש, עושים לפי התחדשות הלבנה. חודש מלשון התחדשות. החודש הזה, ההתחדשות הזו של הלבנה, היא ראש חודשים. ומוסיף עוד מילים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ציווי שני. ציווי ראשון, ההתחדשות קובעת ראש חודש, ומי לסוף חודש. את גודל החודש, את אורך החודש, 29 וחצי יום. ראשון הוא לכם לחודשי השנה, אחר כך אתם ממשיכים מהחודש הזה של ניסן, להמשיך למנות את כל החודשים. אז יש לנו שני לוחות שנה. לוח שמשי שמתחיל בתשרי מסתיים באלול, לוח ירחי שמתחדש כל חודש, והמניין הוא מניסן לאדר. אז אם שואלים יהודי איזה חודש היום, הוא צריך לשאול, רגע, אתה מתכוון לתשרי לניסן או להבדיל בכלל לוח הלועזי? אני רוצה לעשות סדר. איך מסדרים בין שני הלוחות האלה? הרמב"ן מסדר את זה מאוד מאוד טוב, וזאת ההגדרה ואין בלתה, הגדרה הפשוטה והברורה ביותר. שנים, השנה הולכת לפי השמש. החודש הולך לפי הירח. כל דבר שקשור במחזור שנתי כולל, שלא מתחלק לחודשים, שמיטה, מעשרות, יובל, זה לא קשור לחודשים. ימי הדין, הנה ימי הדין, לא הזכרנו את זה. עד כמה התורה אצלה תשרי זה תחילת השנה, ימי הדין הם בתחילת השנה, בתשרי, לא בניסן. כי ברור שהם קובעים את הפרנסה, הם קובעים את החיים, הפרנסה והחיים נקבעים בראש השנה, זה תחילת השנה. כל דבר שקשור בשנה מתחיל בתשרי ומסתיים באלול, כי הוא הולך לפי השמש. כשמדברים על חודשים, החודשים קשורים ללבנה ומתחילים בניסן ומסתיימים באדר. אם שואלים אותך איזה חודש היום, החודש, לפי הספירה של התורה, אמור להתחיל בניסן ולהסתיים באדר. למה? אני רוצה להגיד תובנה מאוד פשוטה. לשמש אין חודשים. אין בכלל מושג כזה, זה פיקציה. זה שבלוח הלועזי יש חודשים, 12 חודשים, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, זה פיקציה. אין דבר כזה, למה? כי לשמש אין חודשים. לשמש יש מחזור אחד של 365 יום. אז אם אני מסתכל רק על שנת שמש, בכלל לא צריכה להיות חלוקה ל-12. מה צריך להיות? חלוקה אחת לשנה. אלא מה? אנשים צריכים חודשים בשביל לחלק יותר טוב את המערכת העבודה שלהם, את המערכת השנתית. החליטו, היות שיש בערך 12 חודשי ירח בשנת חמה, אז החליטו שיש לחלק את השנה ל-12. זה שרירותי לגמרי. בלוח הרומי היו 10 חודשים. זה שרירותי לגמרי. יכלו לחלק את השנה ל-50, יכלו לחלק את השנה ל-10. אין לזה שום משמעות. לשמש אין חודשים, לשמש יש רק שנים. ולכן אומר לנו הרמב"ן, מה שלקחנו מהשמש זה את המילה שנה. לעומת זאת, מה שלקחנו מהירח זה את החודש. כי לירח יש חודשים. כי המחזור של הירח כמה? הוא 29.5 יום. הוא בדיוק מחזור חודשי. אז לכן, מהירח לקחנו את החודשים, מהשמש לקחנו את השנים, את מחזור השנה הכולל. וכל אחד שואל את עצמו, בשביל מה אני צריך את זה? היה לי מחזור טוב, הסתכלתי על השמש, אמרנו, השמש עובדת מסורה ונאמנה. הכל טוב. מסדר לי את המחזור החקלאי, זה הדרך שבמילא אני חושב בה, לא צריך להתאמץ. אני במילא חושב, קיץ חורף, זה הדרך שהראש עובד. הכל טוב. למה אני צריך? לא. רגע, אתה שואל אותי לגבי החודש או לגבי השנה? כי החודש אצלי נמנע מניסן, לא נמנע מתשרי. מה, בשביל מה צריך? החודש הזה לכם, והתורה מדגישה זה רק לכם. אין את זה לאומות. האומות לא הולכות ככה. ממכם זה מה שנדרש. אתם צריכים עוד לוח שנה. מה העניין? אגב, הרמב"ן, אצלנו בפרשה, כותב דבר מאוד מיוחד. הוא אומר, בגלל המניין הירחי לחודשים, נבין משהו. בתנ"ך אין שמות חודשים. פלא פלאות, אנחנו העם היחיד בעולם שאין לו שמות חודשים. מה יש? מספרים. החודש הראשון, השני, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. למה? מתי נולדו אצלנו החודשים? הם תופעה מאוד מאוחרת. נכון, יש ירח האיתנים, ירח זיו, ירח בול, זה היחידים שמוזכרים. במקומות נדירים. איפה נולדו החודשים? בספרים שנכתבו בבבל. מגילת אסתר, עכשיו קראנו, כולם מלאה החודשים. הוא חודש טבת, הוא חודש אדר, הוא חודש ניסן, פתאום מלאה החודשים. למה? הוא אומר, החודשים שלנו זה תופעה בבלית. רצינו להנציח את זה שעלינו מבבל, שניצחנו את הגלות, אז לקחנו מהם את החודשים להגיד, הנה, החודשים שלהם ואנחנו פה, ניצחנו אתכם, חזרנו משם. אין אומה שחזרה מגלות, אנחנו חזרנו מגלות. אבל בעצם החודשים, הוא אומר, זה רק כדי להנציח את הניצחון על בבל, את הגאולה מבבל. כי ליהודי אין חודשים. מה יש ליהודי? מניין ליציאת מצרים. ככה יהודים ענו אלפי שנים עד שיצאו מבבל וחזרו מבבל. שאלת היהודי איזה חודש היום? הראשון, השני, השלישי, הרביעי, ומאיפה? לא מתשרי, מניסן. ככה יהודים ענו אלפי שנים. למה? אומר הרמב"ן. הוא אומר, מאוד יפה, כי ככה הם זכרו את יציאת מצרים. באותה מידה, הוא אומר, זאת הסיבה שיהודים זה העם היחיד בעולם, שאין לנו שמות לימים. אין לנו דונרשטיק, דינסטיק, אין לנו סנדי מנדי. למה? כי יהודים מונים ימים לשבת, לזכור את בריאת העולם. היום יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, וחודשים ליציאת מצרים. ככה אנחנו זוכרים את שני יסודות אמונתנו. זה שיש חודשים, היום מה שאנחנו קוראים חודשים עבריים, הם לא באמת עבריים, זה חודשים בבליים, זה גם לא מילים עבריות. טבת, שבט, אדר, ניסן, זה לא מילים בעברית. זה מילים בבליות שהבאנו אותם משם. פעם הבאנו רעיון מאוד יפה של הרב קשר, שבכל מילה בבלית חכמים מצאו משמעות יהודית. כן, אדר, א' דר, ניסה, ניסי ניסים, אייר, אור, וכו' וכו'. אבל בעצם השמות העבריים, הם לא עבריים, הם בבליים, כי ליהודים אין שמות. ליהודים יש מספרים של חודשים לחודש ניסן. ואנחנו שואלים, מה משמעות העניין? למה אני צריך למנות לניסן? למה אני צריך למנות את תשרי? כל אחד מבין שלוח שנה זה שעון. הזמן זה הגורם הראשוני ביותר במציאות. תארו לעצמכם שהיינו אומרים לו, צריכים ללכת עם שני שעונים. שעון אחד, חבדניק יגיד, שעון אחד ארץ ישראל, שעון אחד בניו יורק. תארו לעצמכם דבר כזה. יהודי צריך לחזור, מה השעה עכשיו? אתה מתכוון פה או בניו יורק? מה זאת אומרת? יש ליהודי שעון אחד, ארץ ישראל, שעון של ירושלים. אזור זמן ירושלים, לא. יש ליהודי שני לוחות שנה. לוח לתשרי, לוח לניסן. מה העניין? זה חייב להיות פה איזשהו הסבר מאוד מאוד חזק, מה המשמעות? השאלה השנייה שכל אחד שואל את עצמו, למה זאת המצווה הראשונה? למה זאת? לחשב לוח זה דבר כל כך מהותי? ברמב״ם זה מצוות עשה קוף נון גימל. לעבר את ה... לעשות את מולד, לחשב לפי מולד הירח. זה קוף נון גימל, זה לא מצווה מהותית. מצווה הראשונה ברמב״ם זה אנוכי השם אלוקיך. עם זה הייתה צריכה להתחיל היהדות. לא, היהדות מתחילה עם מה? עם פסוק, החודש הזה לכם, לחשב לפי הירח, ושניסן יהיה החודש הראשון. למה? זה הרי לא חשוב לכאן. מה חשוב לי? פרשת קורבן פסח. למה לפני קורבן פסח אני צריך להתחיל עם העניין הזה של חישוב הירח? הדברים לא קשורים אחד לשני. זאת שאלתו של הכלי יקר. אני קורא במובן מספר 2, הקטע האחרון. לפני זה חשוב לי מאוד לקרוא את הרמב"ן במובן מספר 2, הקטע השני. בראשית ח' ה', ודע, כי אחרי שהסכימו שבתשרי נברא העולם, כמו שתקנו בו זה היום תחילת מעשיך, ימי הדין הם בתשרי, יהיה ראש השנים מתשרי. ששואלים על שנה, השנה נשארה על תשרי. אולם ציווה הקדוש ברוך הוא למנות בחודשים מניין אחר, שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ועדיין בשנים החשבון מתשרי. שואל הכלי יקר, צריכים ליתן תעמוד, למה התחיל כל המצוות בקידוש החודש? זה הרי לא רק ראש חודשים, זה ראש למצוות, זה ראש לתורה. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא בחודש הזה לכם. למה נשמחה מצווה זו למצוות קורבן פסח? מה היא קשורה בכלל? אז הכלי יקר עונה מאוד בפשטות. תראה, הקדוש ברוך הוא הרי צריך לתת לו תאריכים. הולכים להיוולד החגים היהודיים. צריך להגיד לו, בעשור לחודש, תיקחו את הכבש. ביהוד ד' בחודש, תשחטו את הכבש. איך משה ידע מה זה עשור לחודש? אז הוא צריך להגיד לו. הלילה תקדש את הלבנה, ומי הלילה תספור. אז זה תירוץ מאוד פשוט, כי כהכנה לחישוב תאריכים יהודי, הולכים עכשיו לדבר על חגים שתלויים במועדים יהודיים, בתאריכים יהודיים, הוא צריך להכין אותו, להגיד לו, תתחיל לספור מהלילה. לפי שציווה לכך עשה בעשור לחודש, על כן הוא צריך להודיעו מאיזה יום יתחיל למנות 10 ימים אלו, ואמר לו כזה ראה וקדש ומנותו היום והלאה ימנה 10 ימים. אני אבל רוצה לדבר באמת על שני רעיונות כבירים. רעיון אחד שכתוב באבן עזרא, בכוזרי. מה המהות הזאת של מצוות קידוש החודש? איך היא הפכה להיות המצווה הראשונה ביהדות? איזה מהפכה היא עושה במחשבה? ואחר כך נמשיך באמת לרעיון חסידי, שהוא החיים. בלי הרעיון הזה אין חיים. אנחנו פשוט נהיה נצלה על רגל אחת. מצוות קידוש החודש הופכת את היהדות. היא מעבירה את הכוח מהבורא לידי תלמידי החכמים. עד עכשיו האדם עבד אצל הקדוש ברוך הוא. מעכשיו אני יכול להגיד את זה מאוד מאוד גס. הקדוש ברוך הוא עובר באיזשהו מקום להקשיב לאדם. בקידוש החודש הקדוש ברוך הוא עושה שני דברים. א', הוא אומר לנו, תשמעו, כל הידע נמצא אצל החכמים. אני הולך, לא הולך לתת לכם שום ידע. אני, כל מה שאני מנדב לכם זה 5 מילים סתומות שאף אחד לא מבין אותם. החודש הזה לכם ראש חודשים, אף אחד לא מבין מילה, לכו תחפשו פרשנות אצל החכמים. המצווה הראשונה בתורה אומרת לנו, רבו ישראל, את התורה אני כתבתי ביחד עם שותפות של החכמים. הפרשנות נמצאת אצלם, ויותר מזה, השליטה במציאות תינתן בידם, כי היום שהם יקבעו לראש חודש, זה היום שאני אעשה בראש השנה. זה היום שאני יושב בו על כיסא דין. אם הם יחליטו לעשות אתמול, יהיה אתמול. יחליטו לעשות מחר, אז אני והמלאכים והשטן ואיוב נחכה למחר. כי מה לעשות? כי החודש הזה לכם, כי אתם תקראו מועד, אתם תחליטו. בואו נגיד. אין יהודי בעולם שלא שאל את עצמו, איך נוצרה התורה שלנו? זה הרי תורה של חז"ל, זה לא תורת משה בכלל. כשאתה מסתכל רגע על החיים היהודיים, אתה כמעט לא מוצא כלום בתורה של משה רבנו, נכון? יש לנו מזל שאנחנו ככה לא מקשיבים חזק לקריאת התורה, אבל אם היינו מקשיבים טוב, כל אחד היה שואל, תגיד לי, זה היהדות שלנו בכלל? הנחנו בבוקר תפילין שחורות מרובעות על הראש, על הלב, יש בהם 4 פרשיות או פרשייה אחת, זאת אומרת 4 קלפים או קלף אחד עם 4 פרשיות, שמה והיה, קדש והיה. תגידו לי, זה כתוב בתורה? מה כתוב בתורה? וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. אולי הכוונה לקחת איזה חבל מהרחוב, לקשור אותו על הראש, ועל הידיים, ויצאתי די חובה. איך נהיה שחור מרובע, כל דיני הקלף והדיו, וארבע פרשיות האלה ולא אחרות, וארבע תאים, אותה אחד, ושינים 3 שפיצים או 4 שפיצים? מאיפה זה נהיה? ואנחנו כולם לוקחים פרי עץ הדר אתרוג, אולי זה תפוז או חבוש, ושבת אנחנו נזהרים מלמדת מלאכות שבת, בתורה שאנחנו קוראים כתוב לא תבערו אש בכל משבותיכם, זה מה שכתוב. הקראים נאמנים לתורה, אנחנו חס שלום המצאנו תורה חדשה, מאיפה זה בא? התשובה עצומה. אומר הכוזרי, אומר אבן עזרא, התשובה נמצאת במצווה הראשונה בתורה, בחודש הזה לכם. תגידו לי, יש מחוקק אחד בעולם שהיה נותן מצווה כזאת? החודש הזה לכם ראש חודשים. איזה חודש? כל כך התרגלנו לחזור חז"ל, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד בלי חז"ל. רגע, החודש הזה לכם, איזה חודש? וואלה, לא יודעים, לא כתוב בתורה באיזה חודשים דיברו. ראש חודשים. מה פירוש ראש חודשים? כמה חודשים יש? ואיך בכלל מונים חודש? 30 יום, 200 יום? איך מחוקק אחראי נותן כזה חוק? בלי סעיפים, תת סעיפים, תת סעיפים, חוק 14 ב' לפקודת ג'. איך נותנים חוק כזה? המצווה הראשונה בתורה אומרת, הלו, יש מזוודה עם קודים. עצם הדרך שבה התורה כתובה מחייבת שמישהו קיבל מזוודה עם קודים, מישהו קיבל מזוודה עם פרשנות, כי אחרת אף מחוקק לא ייתן חוק כזה. איך זה יכול להיות? אומר אבן עזרא, אומר הכוזרי, קח את הפסוק הראשון בתורה, החודש הזה לכם. זה הרי הפסוק הכי חסר משמעות בתורה. כלום הוא לא מלמד, הוא לא נותן שום לימוד. אלא מה? כבר במצווה הראשונה בתורה, הקדוש ברוך הוא רומז, עשיתי שני דברים. את התורה שבכתב, את הכללים, כתבתי. את הפרשנות העברתי מדור לדור. משה רבנו ישב עם החכמים, עם התלמידים, אמר להם, הפירוש של וקשרתם לאות על ידיך, זה תפילין שחורות מרובעות עם דיו על הכתב, וזה עבר מדור לדור. תורה שבעל פה מוכיח את זה הרמב"ם מדבר נפלא. הוא אומר, אנחנו הרי העם הכי מתקוטט בעולם. אבל אם נשים לב טוב, על מה אנחנו מתקוטטים? על מנהגים, על פרטים, אף פעם לא התקוטטנו על עיקרי היהדות. אומר הרמב״ם, אין מחלוקת האם פרי עץ הדר זה חבוש או קלמנטינה. אין כזאת מחלוקת. אין מחלוקת אם תפילין הם שחורות או עגול, אם שחורות או לבנות או מרובעות או מגולות. זה ברור, הלכה למשה מסיני. איך יכול להיות שהעם המפוזר ומפורט בין העמים לא רב על עיקרי היהדות?
הוא רב על הלכות שמתחדשות בכל דור, שעל זה הקדוש ברוך הוא לא לימד את משה. אם קודם ניטול את הידיים או קודם לברך, אז זה יכולה להיות מחלוקת. אלו פרטים, אלו לא מהויות. על המהויות לא רבנו, למה? הוא אומר כי המהויות עברו בדור לדור ממשה רבנו לתלמידים, מה שייך לחלוק על זה? היה התורה שבכתב עם הכללים ואת הפרשנות שעברה בעל פה. הסוד הזה נמצא במצווה הראשונה בתורה, אתה רק קורא אותה, אתה כבר יודע, הלו, לך תחפש את הקודים, חייב להיות איזה מזוודה באיזה מקום, כי אף מחוקק לא יעביר חוק הזה. למה באמת הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? כל אחד מבין, כדי לתת לנו את הבעלות. מי שיודע את הפרשנות, התורה שייכת לו, אבל מי שלא יודע את הפרשנות, מבלף. הרי גם אלה, אפרה לפומי, התורה החדשה, הם לא יכולים להבין את התנ"ך בלעדינו, כי התנ"ך כשלעצמו, מה זה החודש הזה לכם ראש חודשים? הם גם צריכים להגיד, לא, בהתחלה היהודים קיבלו את התורה, אין בזה ספק, אבל אז הקדוש ברוך הוא מאס בהם ועבר אלינו. למה הם חייבים להגיד את זה? כי אין להם דרך להבין את הברית הישנה בלי הפרשנות שלנו. מראש הקדוש ברוך הוא מחלק, מפצל בין החוק לבין הפרשנות, לבין הקודים, כדי לתת לנו את הבעלות. למה הדבר דומה? פעם השומר בבורסה מצא מזוודה בכניסה, מזוודה עם יהלומים. לא היה חכם במיוחד, והודיע בכריזה, מי שאיבד מזוודה עם יהלומים יבוא ייקח. נו כמובן, כל הבניין ירד. ומה יעשה? ואז הוא מסתכל על הג'יימס בונד, הוא רואה שאת הגלגלת עם הקודים. הוא שם באמצע, מי שיודע את הקוד, ייקח אותה. מראש הקדוש ברוך הוא משאיר את המזוודה במקום אחד, את הקודים במקום אחר. מי שיודע את הקודים יבוא ויקח אותה. מי שיודע מה זה החודש הזה לכם ראש חודשים, הוא יכול להסביר. מי שיודע מה זה ובשרתם לא עוד על ידיך, יכול להסביר. אבל זה הרבה יותר מזה. זה לא רק שמצוות החודש מחייבת פרשנות, שפרשנות נמצאת אצל חז"ל. זאת אומרת שמאגר, היא מגלה שמאגר הידע אצל חז"ל. זה הרבה יותר. מצוות החודש נותנת להם את השליטה במציאות. כי מי ששולט בזמן, שולט במציאות. אם הקדוש ברוך הוא נתן לחז"ל את הבחירה להחליט מתי ראש חודש, מי ששולט בתאריך, לא סתם היוונים נגד מה לחמו, מה יצבן אותם שלוש מצוות? שבת, ברית מילה וראש חודש. כי הוא ידע שכל עוד אנחנו נקבע את הלוח, אם הזמן יהיה זמן יהודי, אם לא חושבת שום דבר. אם אתה שואל את זה, רגע, מה הסנהדרין קבעו? איזה תאריך היום? אתה יכול לנתק אותם מהמורשת, מהתרבות? קודם כל לקחת להם את הלוח. כי אם לקחת להם את הלוח, אז לקחת להם את המסגרת. מי ששולט בזמן, שולט במציאות. הקדוש ברוך הוא נותן לחכמים כוח עצום לשלוט בסופו של דבר כביכול גם בו עצמו. כי הוא צריך לבוא עם הלכי השרת ולשאול, האם חכמים קידשו היום את ראש השנה או לא קידשו את ראש השנה? וזה משפיע על יום הכיפורים, על היום שהוא יושב על כיסא דין, ויפתח שלושה ספרים נפתחים. אז מצוות החודש בעצם מעמידה את המסגרת של לימוד התורה. המסגרת של לימוד התורה בנויה בשותפות בין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם, ואפילו הופכת את מערכת הכוח מתשרי שתלוי בבריאת העולם שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית, לניסן שבעצם תלוי בירח, שכאילו החכמים הם הבעלי בתים. לפי היסוד הזה אני אומר בקצרה, הגשנו לזה פעם שיעור שלם בפרשת יתרו, שיעור מרתק ומיוחד. זאת הסיבה שהמלאכים התנגדו למתן תורה. ידועה הגמרא, כולם מכירים, משעה שעלה משה למרום, מחכים לו המלאכים ואומרים לו, מה אנוש כתזכרנו ונדם כתפקדנו, תנה אותך על השמיים. כל אחד שקורא את זה מתפלא, תגידו לי המלאכים, אתם רכושנים, קבצנים, מה אכפת לכם שיתן לו את התורה, מה קרה? מה, לא יהיה לכם? אין מכונת צילום בשמיים? שיעשו פה איזה מינוי אצל גסטטנר, יקנו מכונת צילום, ויעשו שני עותקים, אחד לא, אחד להם, מריבה מצחיקה, אל תיתן להם. ועוד שואלים, מה נזכרתם עכשיו? שהאבות למדו תורה, זה היה בסדר. שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לאומות העולם, לא התנגדתם. הציע לבני עשיו, לבני ישמעאל, לא אכפת לכם. אבל כשהוא בא ומציע את זה לבני ישראל, לבניו בחירם, אתם נעמדים על שתי הרגליים, ומשה רבנו נבהל, וצריך להחזיק בכיסא הכבוד, להשיב להם תשובה, תורה שכתוב בה, תורה שקיבלתם מה כתוב בה, וכו' וכו'. מה הולך פה? איזה מריבה מטופשת. תשמח, טובה, היינו יבורך, משה רבנו נתן את התורה בלי להתקמצן. גם אתם אל תתקמצנו. מה התשובה? החכמים לא מוכנים שעם ישראל ישלוט בהם, סליחה, המלאכים לא מוכנים שעם ישראל ישלוט בהם. מתן תורה פירושו, לא לימוד תורה, לא העברת התורה, מתן תורה. הקדוש ברוך הוא נותן את עצמו לחכמים. אתם תפסקו הלכה ואני אהיה מחויב להלכה הזו. מחר שתעלה נשמה למעלה ואני רוצה לדעת אם יכניס השבת בזמן או לא, אני אשאל את החכמים, מה הם קבעו? כמה זמן לפני זה תוספת שבת? לקבוע לנו, לא. כשהוא נתן לאבות, מה אבות? אבות למדו תורה, אוניברסיטה, שילמדו מהם, ועד מחר אנחנו נצמח מאוד, הם יפוצו בנותך החוצה. הגויים מה קיבלו? קיבלו ידע, מאגרי ידע, אין לנו בעיה שחלק. אבל בעלות, לתת לעם ישראל בעלות על הזמן, לתת לחכמים שליטה במציאות, אנחנו סיפרנו פעם סיפור מדהים, לא זוכר אם סיפרתי אותו עם השם, היום אני ראיתי את המקור בספר שמועות וסיפורים, מספר את זה נדמה לי עם השם. יש אחת המשפחות המיוחסות בירושלים, משפחת ריבלין, הנשיא בא ממנה. מי שמסתובב בירושלים, יש הרבה אנקדוטות כתובות שקשורות במשפחת ריבלין. משפחת ריבלין היא גם משפחה ליטאית וגם משפחה חסידית. היה את הסבא, שלום זלמן ריבלין, שהוא עוד היה תלמיד של הגר"א. היה את רב הלל, רבי הלל ריבלין, הלל משקלוב, שהוא הוביל את כל התור, הוא הוביל את עליית תלמידי הגר"א ארצה, והיה את החלק החסידי, היה הנכד, רבי אליהו יוסף ריבלין, שהוא הפך להיות חסיד של הצמח צדק, היה יהודי גדול מאוד. אליהו יוסף ריבלין, באמצע ימיו, עבר איזושהי מחלת ריאות חריפה, והרופאים אמרו לו שנותרו לו חודשים ספורים לחיות. הלך הצמח צדק לשאול מה לעשות, אמר לו הצמח צדק, אם לעצתי תשמע, תעלה לארץ ישראל. תעלה לארץ ישראל, סע לצפת, תגור שם. חסיד לא שואל למה, מה חשב, אולי האוויר של צפת. עלה, ברוך השם, האריך ימים, הקים את בית כנסת צמח צדק. כשיורדים לכותל, מהרובע היהודי מצד שמאל, יש את בית כנסת צמח צדק. כנסת מאותם ימים, הוא החסיד הזה, שבא פה לכמה חודשים, הוא הקים את ההיכל הזה. חי פה, לא יודע, 20-30 שנה חי פה בארץ. פעם בחג השבועות הוא חזר חזרה לרוסיה, ללובביץ', לבקר אצל הרבי צמח צדק. והוא שאל רבי, מה הסוד פה? מה זה, האוויר של צפת? מה פתאום האוויר של צפת? אמרו לו, אני אסביר לך. זו שאלה של בעל הבית פשוט, אני אסביר לך. אומר, המחלה שלך, שאתה סובל ממנה, יש אותה גם בבהמות. ויש מחלוקת בין הרמה לבית יוסף, כמה זמן הבהמה יכולה לחיות עם נקב כזה, עם מחלה כזאת, עם דלקת כזו, עם זיהום כזה. הרמה כותב שהיא לא יכולה לחיות שנה. הבהמה התרפה והיא לא יכולה לחיות שנה. הבית יוסף אומר שהיא כן יכולה לחיות שנה. כל עוד אתה גר בחוץ לארץ, אמר הדיאטר של האשכנזים, זה הרמה. אז מי שקובע בשמיים זה הרמה. לפי הרמה אתה לא יכול לחיות שנה עם דבר כזה. בארץ ישראל, בעל הבית זה הבית יוסף. מר הדיאטר ארץ ישראל. אז שאתה הולך לבית יוסף, מי שקובע בשמיים זה הפסק שלו, אפשר לחיות, הבית יוסף צודק. הנה אתה חי, הנה אתה ההוכחה. לזה המלאכים התנגדו, וזה מצוות החודש הזה לכם. קדוש ברוך הוא מעביר גם את הידע וגם את השליטה לידי חכמים, לידי לומדי תורה שבכל דור. ומילא זה מובן למה זאת המצווה הראשונה, כי זו המצווה שקובעת את המסגרת. זאת המצווה שאומרת לך איך לומדים תורה. מצווה שקובעת את הכללים. תורה לומדים עם שתי אצבעות, אחת בתורה שמכתב, אחת בתורה שבעל פה. אי אפשר לזה בלא זה. זה חתונה של שתי רגליים שאי אפשר להפריד ביניהם. נתחיל, נקרא, מובא מספר 3, כוזרי מאמר שלישי. זאת, אומר הכוזרי, זה התשובה לטענת הקראים. תבינו, כוזרי שכתב ספר כל כך ארוך, הוא אומר בסוף היא תשובה אחת. מהתשובה לטענת הקראים היא תשובה אחת. תורת משה, הוצרכנו במילותיו. הוא אומר אפילו לפירוש המילולי הפשוט, אל כמה כיתות מן הקבלה. כאילו אל הקבלה, אל מה שעובר במסורת. כי העניין רחב מן המילות. העניין הרי הרבה יותר רחב ממה שכתוב. כאשר אמר החודש הזה לכם ראש חודשים, האם רצה לומר חודשי המצרים שהיו ביניהם, שעכשיו הם נמצאים בתוך המצרים, או חודשי הכסדים שהיו עם אברהם באור כסדים, החודשים הקדומים שהיו נהוגים בעולם? תיכנסו לויקיפדיה, תכתבו לוח שנה. אתם יודעים כמה לוחות שנה יש? לכל עם יש את הלוח שלו. מתי מתחיל במזרח יש לוח כזה? בכל עם, אני כבר לא מדבר על העמים הקדומים. מתי זה מתחיל באביב, זה מתחיל ביום השני של האביב, זה מתחיל ביום השלישי של החורף, לכל אחד יש לוח אחר. אז איך אתה אומר החודש הזה לכם ראש חודשים? לאיזה חודש אתה מתכוון? חודש של המצרים, לחודש של הכסדים, לחודש של האפריקים, למי אתה מתכוון? או חודשי השמש, או חודשי הירח, ישיבוני הקראים, תשובה מספקת על זה ועסקים לדעתם. אם אתם יכולים ללמוד תורה בלי תורה שבכתב, אומר הכוזרי, אני מסכים, אני איתכם. אבל אין לכם דרך, גם אתם בסוף תצטרכו לפתוח רש"י, כי אתם לא יכולים להבין מילה אחת עם מה שכתוב. אומר אבן עזרא אצלנו, משה לא פירש בתורה איך נקבע השנים והחודשים, ואם לא נמצא אביב מה נעשה? ויש לתמוע, איך פירש דיני כל נגעי המצורע שהוא נוגע לאדם אחד ולא יעמוד בכל זמן? זה לא נצחי דיני המצורע, והניח דבר המועדים שכל ישראל חייבים לשומרם בכל זמן. לא אמר לנו איך קובעים מועד. וזה לאות, כי שמח על קריאת בית דין בכל דור. אז החכמים מחזיקים גם במאגר הידע, גם בשליטה במציאות, ואז אני מבין מהי מצוות קידוש החודש, היא בעצם המצווה שמבטאת יותר מכל את התוקף, את העוצמה ואת השותפות עם חז"ל. אז זה רעיון אחד מיוחד מאוד מאוד. טוב, מכאן אבל כמו שאמרתי, זה התקדם באמת לרעיון החסידי. רעיון מחייב שנוגע לכל אחד מאיתנו. מה המשמעות של הספירה לתשרי, מה המשמעות של הספירה לניסן, ואיך חיים בפועל ממש את שני הלוחות. לפני כמה שנים קראתי תיאוריה מאוד מאוד מעניינת. כשאני מצליח לשלוט על המידות ועל ההפרעות הפנימיות, אני גם מיישם אותה וגם רואה ישועות. המקור של התיאוריה הזו לצערנו, אני אומר בצחוק, המקור של התיאוריה הזו לצערנו זה איזשהו גוי במרק טוויין. הוא אמר פעם ככה, אם נגזר עליך לאכול היום צפרדע, תאכל אותה על הבוקר. ואם נגזר עליך לאכול היום שתי צפרדעים, תאכל את הגדולה יותר על הבוקר. אז כמובן שיהודי לא אוכל צפרדעים, חס ושלום, אבל אם נגזר עליך לאכול היום צנון, תעשה אותו, תאכל אותו ראשון, על הבוקר. ואם נגזר עליך לאכול שתי צנוניות, אז תאכל את הגדולה יותר, על הבוקר. התיאוריה הזאת היא מהפכה. היא אומרת שהכי טוב לעשות בבוקר את המשימה שאתה הכי דוחה. להתחיל את היום עם המשימה שהכי פחות אהובה עליך. למה? לנקות את הראש. במקום להיות כל היום בלחץ בבק, מאיזושהי משימה שאתה הולך מאיזה מבחן שאתה צריך למלא, עבודה שאתה צריך להגיש, לשלם חשבון, שאתה רק דוחה את זה ודוחה את זה כל היום. כשאתה מתחיל עם זה את הבוקר, הגרוע מכל מאחוריך, גמרנו, הורדת את המשקולת, הורדת את המנוף, אתה יכול עכשיו להתקדם. זה הפשט. אבל אני חושב שבתיאוריה הזו יש עומק עצום, וגם ניסיתי אותה לא פעם, כשרוחי טובה עליי. אם אני צריך להכין איזה שיעור שאני בלחץ ממנו, הרי זה הסיבה לדחיינות. הפחד, שלא תעשה את זה מספיק טוב, אז הפחד גורם לך לדחות ולדחות ולדחות, אם אני צריך לכתוב איזה מאמר או משהו. וכל פעם שאני קם ב4:30 בבוקר ומסיים עם זה, אחר כך כל היום רץ, טס. מה הסיבה לזה? הסיבה היא מאוד מאוד עמוקה. כי האדם רוצה לנצח את עצמו. מה שהאדם רוצה באמת, זה ליצור, לא להיות הגרסה הכי טובה של עצמו, אלא ליצור גרסה חדשה של עצמו. אדם כל יום רוצה לחולל ניסים. כל יום לעשות משהו מחוץ למסגרת. אנחנו חושבים, אני רוצה להיות בסדר. זה לא נכון. אדם לא רוצה להיות, ודאי, אדם גם רוצה להיות בסדר, אבל זה לא כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להרים את הרמות של הבסדר. כל יום להיות יותר טוב מאתמול, ליצור היצירה הכי גדולה בעולם, זה האדם עצמו. מאיפה זה מתחיל? מתשרי וניסן. הכל יושב על דרוש שכתב בעל העקידה, בעל עקידת יצחק, רבי יצחק הרבה. הוא כתב דבר עצום, כזה יפה, כזה נכנס ללב. יש לו דרוש גדול על פרשת החודש, ותמיד במאמרי חסידות שמדברים על החודש הזה לכם, מתחילים עם העקידת יצחק הזה, עם הדרוש של בעל העקידה. הוא אומר דבר עצום. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יש שתי התגלויות בטבע. אם אני רוצה היום קורס באמונה, אני רוצה היום להתחיל להאמין שיש ריבונו של עולם. איך אני מסתכל? איפה אני מחפש אותו? הוא אומר, יש שתי דרכים. הטבע והמעל הטבע, והנס. קודם כל הטבע, ההתמדה. הפלא הכי גדול במציאות זה ההתמדה של הטבע. העובדה הזאת ש-5,784 שנים, השמש לא השתבשה, ובטח לא נחלשה ולא התעייפה. יש לנו כלל, כל דבר מוגבל, כל דבר בעולם הוא מוגבל, וכל דבר מוגבל יש לו שתי תכונות. הוא משתבש והוא נחלש. קודם כל הוא משתבש. כל גורם בעולם שתלוי בגורמים אחרים, משהו ישתבש, נכון? כל מכונה, בסופו של דבר, תשתבש. לפעמים לא בסופו של דבר, לפעמים בתחילתו של דבר. כל מערכת בעולם שתלויה בגורמים נוספים, היא משתבשת. היא לא יכולה לעולם שיהיה תאימות מלאה בין כל החלקים. סוף סוף זה לא עובד, שם יש סדק, שם יש חול, שם יש אבק, דברים משתבשים, ככה זה בעולם. אין יוצא מן הכלל. ועוד יותר, כל מערכת בעולם נחלשת. האדם זמני, הפרי זמני, העד זמני, הכל זמני. כל דבר בעולם הוא זמני. חוץ ממה? חוץ מגרמי השמיים. אתה מסתכל על השמיים ואתה אומר, המערכת המסודרת ביותר, קודם כל המתמידה ביותר, זה כל המערכת האסטרונומית, כל הגלקסיות האדירות האלה שלא התחלנו אפילו לגעת בהם, להבין אותם בכלל. אנחנו יודעים מתי יהיה ליקוי חמה עוד 500 שנה. לפי דקות, לפי שניות יודעים. זה מערכת מתוכננת, שוויצרית, שאין בה שום חריגות. איך זה יכול להיות? 5,700 שנה. א', אין שום שיבושים שם. שום התנגשויות, שום קונפליקטים. זה א', ב', איך השמש לא מתעייפת? השמש חזקה כיום היא בראה. אומר לנו הכוזרי, הביטוי הראשון להתגלות אלוקית בטבע, זה דווקא הטבע. ההתמדה, העובדה הזאת שאין ניסים, שאין ניסים בשמש, זה הגילוי הכי גדול לנצחיות. מה זה הבורא? הנצחי, מה זה הבורא? פועל אמת שפעולתו אמת. איך אני יודע שפועל אמת שפעולתו אמת? חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ססים ושמחים לעשות רצון קונם, פועל אמת שפעולתו אמת. אם אני רואה שחוק וזמן נתן להם, והם לא משנים את תפקידם, כמעט 6,000 שנה, אין חריגה אחת בזריחת השמש או בשקיעת השמש, או בהירה של השמש והירח בהצלבה ביניהם, עד כדי כך שאם יש פעם אחת ליקוי חמה, כל העולם עומד להסתכל, כי זה חתיכת מאורע, שפעם אחת יש איזשהו כביכול, איזשהו הפסקה ביניהם, שגם זה מתוכנן וצפוי. זה חתיכת מאורע. זה פועל אמת שפעולתו אמת. הטבע מנחיח את מציאות הקדוש ברוך הוא. הסדר, ההתמדה, הקביעות. זאת אומרת, זה שאין ניסים, זה הנס הכי גדול. זה שאין הפרעות, אז איך אני יודע שריבון שלו אינו? כי למעלה אין ניסים. כי למעלה הכל עובד, מסודר, מתוקתק, ואין עייפות. אין חולשה, אין התייבשות. הרי האדם, יש את הביטוי שרבנו בחיי אומר, שהתינוק מרגע שנולד מתחיל להתייבש. התינוק מרגע שנולד כבר יכול לחשב את קיצו לאחור, הוא כבר בעצם נחלש מהרגע שהוא נולד. כבר יש את החלבונים בפנים שמתחילים להזדקן מהרגע שהוא נולד, כבר מתחילה זקנה. אני כבר יודע כמה זמן זה ייקח. הגורם היחיד בעולם שאין עליו כללים, זה המערכת האסטרונומית. כמה זמן היא תשרוד? לעולם, כל מה שקדוש ברוך הוא ייתן לה, היא תשרוד. אז קודם כל ההתמדה. קודם כל זה שאין ניסים, זה הנס הכי גדול. בית, הנס. פתאום רואה אדם יציאת מצרים, רואה אדם מפלת סנחריב, רואה אדם מלחמת ששת הימים. אגב, במלחמה הזאת אין לו פחות ניסים. מי שמכיר את התיאורים של האמריקאים, כמה הם נתנו, על איזה מספרים הם דיברו, כמה היו הרוגים פה, זה אי אפשר לתאר אפילו. המלחמה הזאת היא גם מלחמה לא ניסית בצורה שאי אפשר לתאר, מלחמת גבורה ומלחמת נס. על כל פנים, פתאום אדם רואה נס בחיים שלו, אדם מתפלל ופתאום מגיע ישועה מכיוון בלתי צפוי. אז להפך, השיבוש מלמד אותו על הקדוש ברוך הוא. אז אדם יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא משתי דרכים. מההתמדה, מהסדר, מהעובדה שאין ניסים, ולהפך, מהשיבוש, מהעובדה שדברים משתמשים ומסתדרים, וזה הוא לומד שיש ניסים. אלו שתי התגלויות של הכוח האלוקי. אומר העקידה, זה ההבדל בין תשרי לניסן. תשרי זה ראש השנה של הטבע, זה ראש השנה של הסדר, זה ראש השנה של ההתמדה. בתשרי הקדוש ברוך הוא גוזר שיהיה עוד שנה בלי ניסים. שיהיה עוד שנה של סדר, שנה של התמדה, ששום דבר לא ישתנה. עוד מאותו הדבר. הקדוש ברוך הוא בליל ראש השנה, נכנס לתוך עצמו, בראש השנה בבוקר מחדש את המלכות, ומחליט שתהיה עוד שנה מאותו הדבר. בניסן זה ראש השנה לשיבושים. זה ראש השנה לניסים. בניסן הוא מחליט לשבור את הטבע. מצרים תישבר, הדם יהפוך למים, המים יהפכו לדם, השמש תיעצר לשלושה ימים, להפך הוא עוצר את אותם דברים. לפי זה הקדמה מסביר מאוד יפה, שמדרש מאוד יפה, שמתאר את הדיאלוג בין יהושע לשמש. יהושע אחרי הכניסה לארץ בג' בתמוז, הוא עוצר את השמש, כי הוא נלחם נגד מלכי הדרום, והוא חייב לגמור את המתקפה לפני שהשמש תשקע. הוא לא יכול לאבד אותם את החיילים. אז הוא נעמד מול השמש ומצווה אותה לעצור. את נועדת, הכל נועד בשביל ישראל. ישראל צריכים שתעצרי. אז היא אומרת, ומי אומר קילוסי לפני מעלה? והוא אומר לה, אז אני אומר את קילוסו של הקדוש ברוך הוא. מה הוויכוח? היא אומרת לו, היופי של הקדוש ברוך הוא, זה העובדה שאני לא עוצרת. אם אני עוצרת, אם יש שיבוש לא מתוכנן בגרמי השמיים, זה חילול השם. מה, איך אני מגלה, איך אני שר השיר לפני הקדוש ברוך הוא? בעובדה הזאת שאני לא מתעייפת, בעובדה הזאת שאני לא נחלשת, בעובדה הזו שאני קמה כל בוקר לעבודה. ההתמדה, היא מספרת את סיפורה של הבריאה. אז מה אתה עוצר אותי עכשיו? אומר לה יהושע בן נון, זה נכון, אבל מצד שני, אם פעם אחת זה נעצר בשביל לעורר נס לקדוש ברוך הוא, אז להפך, השיבוש הוא מגלה עוד יותר מהסדר. אבל מה למדנו? שיש פה שתי מערכות מקבילות, שכל אחת היא התגלות של הבורא בבריאה. זה ההבדל בין תשרי לניסן. והמסקנה אלינו, מה שהרבי מוציא, אלו שני לוחות שנה שהם כל אחד הוא מחזור של חיים, וכל אחד הוא מחזור של חשבון נפש. בתשרי יהודי צריך לעשות חשבון נפש, כמה אני מתמיד. להפך, בשגרה, כמה סדר היום שלי קבוע? שחרית מנחה ערבית, שיעורים קבועים. כמה אני לא מפספס? לעשות את חשבון הנפש של השמש, כמה אני קבועה? בניסן הוא צריך לעשות את חשבון הנפש של הירח. להפך, כמה אני מפתיע? כי כמו שהשמש יציבה וקבועה, הירח כל עניינו, זה הרי ההפתעה. הירח נולד, גדל, מגיע לשיא, ואז קטן ונעלם, ואתה אומר, אוי, הירח התייאש, נשבר, עזב את הכיתה, מי יודע לאן הלך? ואז מגיע פתאום ראש חודש, והוא מתחיל מהתחלה, עם אותה המרץ. הולך, גדל, מגיע עד לשיא, ושוב קטן ונעלם. הירח מלמד על נס כל חודש מחדש, לא משנה מה היה אתמול, היום מתחילים מחדש. השמש מראה את כוח ההתמדה, כוח היציבות, להפך, כוח הקביעות. אז יהודי חי בשני לוחות שנה, כי יהודי חי בשני חשבונות נפש. יהודי חי בשתי שאלות, כמה אני מתמיד וכמה אני לא מתמיד. להפך, אלו שתי חשבונות נפש שחשובים באותה עמידה. כמה אני מתמיד, כמה אני קבוע, ולהפך, כמה אני יודע לשבור את הרמה של ההתמדה, לא כדי לשבור אותה, אלא כדי להרים. הניסוח הנכון הוא לא כמה לשבור את רמת ההתמדה, כמה אני מרים את הרמה של ההתמדה, ודורש מעצמי כל הזמן עוד לימוד, עוד קביעות, עוד חידוש, עוד דבר חדש שלא עשיתי, שמה החיים. אם הקביעות מייצרת סדר, החידוש מייצר חיים. החידוש מייצר חיוניות, החידוש מייצר שמחה, החידוש מייצר התלהבות. אדם חייב חידוש. אדם לא יכול לעמוד במקום אחד. יש תנחום המופלא, שהוא אומר שבגשם, ככה תנחום אומר שבגשם, אז הדגים פותחים, מרימים את הראש ופותחים את הפה לקבל גשם. מה הם צריכים לקבל גשם? הם בתוך המים. מה זה שיצאו מהבריכה לקבל גשם? הם בתוך המים. הם רוצים מים חיים. הם רוצים מים חדשים, לא רוצים את המים של שנה שעברה. הם רוצים את המים של השנה. זה טבע האדם. טבע האדם שאדם צריך סדר בשביל ביטחון, אבל הוא צריך התחדשות בשביל התלהבות, בשביל רעננות, בשביל סקרנות. הוא חייב את שני הדברים. אז אלו שני חשבונות הנפש של יהודי, כמה אני מסודר וכמה אני לא מסודר. שני הדברים האלה ביחד הם חשובים באותה מידה. אני אקרא את המאמר הזה מבפנים. אני רק רוצה לספר סיפורון אחד. מה הפירוש? מה זה נס? מה יהודי יכול לפעול דווקא כשהוא הולך מעבר לסדר? אחד האחים מעליי, שנולד, נולד עם אלרגיה מאוד מאוד חריפה, צמחה לו פטריה בפה, הוא לא יכול לאכול שום דבר. במשך שלושה חודשים לא יכול להכניס כלום. המעט שאמא שלי הצליחה לדחוף לו, הוא הקיא. לא אכל כלום, התפתחו אצלו בעיות נשימה, ריאות לא צמחו, דלקת ריאות. אמא שלי הייתה עובדת עצות לא יום ולא לילה, היא לא ידעה מה עם הילד, היא לא חזרה לעבודה. הייתה תלושה מנותקת לגמרי. באותם ימים סבי היה אצל הרבי בניו יורק, והוא כמובן ביקש ברכה בשביל כל המשפחה, והוא ביקש ברכה בשביל אמא שלי, בשביל הילד, בשביל אמא שלי. הרבי עונה לו לעניין. הרבי אומר לו, עכשיו יש את כנס נשי חב"ד הארצי. בטח היא מעורבת בכנס. סבא שלי מתקשר, מספר לה את זה. מעורבת בכנס. היא לא מעורבת בחיים. היא כל יום עסוקה עם הילד הזה. ללכת להיות מעורבת בכנס נשים ארצי, באוהל שם, בנייני האומה, איפה שעשו אז אירועים. נשי חב"ד שמעו שהיא, שהרבי אמר לה להיות מעורבת בכנס, כמובן מינו אותה להיות מנחת הכנס, היא עכשיו צריכה לשבת, לבנות את כל התוכניות. לא הייתה לה ברירה, ישבה כמה ימים, כמה שבועות עם אנשים, תכננה את האירוע, הנחתה אותו בשיא התוקף ובשיא העוצמה, ובאותו לילה ולמחרת הפטריה חלפה, והדלקת ראות חלפו, והכל היה בסדר. וזה מה שהרבי הראה לה. אם יהודי צריך נס, שיעשה נס. אם יהודי צריך משהו גדול מהקדוש ברוך הוא, שיפרוץ בעצמו כלי חדש. שיפרוץ בעצמו צינור חדש, מעבר חדש. על כל פנים, אני מאוד מאוד מקפיד על זה. כל פעם שצריך איזושהי ישועה, ואשר יכול להעיד על זה, כל פעם שצריך איזושהי ישועה, כל פעם שצריך איזושהי ישועה, אני מקבל תוספת בלימוד התורה. ברוך השם, עד היום לא היה פעם אחת שזה לא עבד. כל פעם, בעניין פרטי, בעניין של הילדים, בעניין של בריאות, ברוך השם, בעניין של פרנסה, בעניין של בריאות, אפילו שאני צריך לקנות בית. קיבלתי על עצמי ללמוד פרק תניא כל יום. ברוך השם, אחרי שבוע, ממש עמדתי פה, כשהתקשר, המתווך התקשר אליי, קניתי פה בית. דירה, ברוך השם. כל פעם שאדם צריך נס, שיחולל נס. הוא פותח את הכלים, כשבוך הוא נותן לתוכם, הרחב פיך והמלאו. אז נקרא את הקטע הזה מהרב עם מובא מספר 4. מאמר החודש הזה לכם תשמ"ג. מבואר בספר עקדת יצחק, שעל ידי שני אופנים יודעים גדלות הבורא. מהנהגת הטבע התמידית, שמתנהג תמיד בלי שינוי והפסק. כי מכיוון שהעולם הוא מוגבל, היה צריך להיות בו שינוי. והחידוש בהנהגת הטבע הוא שגם בעניין של טבע וגבול ישנו אינסוף. הטבע של העולם הוא למעלה מהטבע, כי לא שולטים בו חוקי הטבע. הוא לא משתבש ולא מתעייף. כי דברי הפסוק, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וחום וקיץ וחורף, לא ישבוטו. הנס הכי גדול בעולם הוא שאין נס, שהמערכת האסטרונומית לא שובטת, לא מתעייפת, ממחזרת את עצמה כל שנה מחדש. שכל שינויי העונות במשך השנה הם בקביעות בלי שינוי. ועוד זאת, שאף שלפי טבע הבריאה דבר מוגבל משתנה וסופו להיות נפסד לגמרי, כמו שכתב אבחיי, שהתינוק משעה שנולד מתחיל להתייבש, אבל צבא השמיים שמהם נמשכות תקופות השנה, הם באופן של היעדר השינוי והם חזקים כיום יברם. אולם עניין הנס, מעבר לטבע, עניין הנס הוא מלשון הרמה והגבה, הרים ניסי, שמגביה עצמו לגמרי מהגבלות העולם. וזה לא נוגע לשם, זה נוגע גם אלינו. שני אופני ההנהגה ישנם בתורה, בעבודת האדם של כל יהודי. לא ישבוט הוא שלימוד התורה באותה חיות והתלהבות כמו בפעם הראשונה. שחוזר על מה שלמד כבר, אבל באותה חיות כמו בפעם הראשונה. הנס הראשון הוא שאין נס, שיהודי כל יום, כל שעה חוזר על אותו סדר, באותה חיות, באותה התלהבות. הנהגה ניסית בתורה הוא שמחדש עניין חדש, בהרמה והתנסות מהגבלות העולם, וזה החידוש בניסן על תשרי. איזה יופי הרב אומר. אמרו חז"ל, כשחז"ל רוצים לבטא את ההבדל בין תשרי לניסן, הם אומרים דבר עצום. בתשרי בטלה עבודה מאבותינו במצרים. בתשרי הפסיק השיעבוד, פרעה התחיל להישבר, אוקיי, אמר אוקיי, אין עבודת פרך. בניסן יצאנו ממצרים. מה ההבדל? מה ההבדל בין התבטל השיעבוד ויצאנו ממצרים? בתשרי הדברים נהיו בסדר. בדרך הטבע, אדם לא צריך לעבוד אצל אנשים אחרים. מה קרה בתשרי? הדברים נהיו בסדר. המקסימום של עצמם, המקסימום של הסדר. בניסן, יצאנו ממצרים. לא הדברים היו בסדר, אלא הרמנו את הגבולות של הבסדר. יצרנו סטנדרטים חדשים. לא סטנדרטים של להיות חופשי, שלא לעבוד עבודת פרך, אלא של להיות חופשי. שיהודי הוא אדון לעצמו, הוא בכלל לא גר במצרים. בתשרי החשבון נפש, האם הדברים הם בסדר? האם השמש מסתובבת? בניסן אנחנו שואלים, אולי צריך לסובב יותר מהר? אולי צריך להוסיף משהו שעוד לא עשינו. אמרו חז"ל, בתשרי בטלה עבודה מאבותינו במצרים. אמנם זה אינו אלא מילוי החיסרון שהתמלא בתשרי. אבל החידוש דניסן, שאז הייתה הגאולה ממצרים, נס שלמעלה משתמות הטבע. לפי היסוד הזה אני רוצה לסיים בשלוש נקודות קצרות ונפלאות, כל אחת מיוחדת מהשנייה. כמה מקומות שבמשך השנים אספתי מהרבי את הנקודה הזאת, הרבי הוא מכתבי חסידות בכלל, שהחשבון נפש של יהודי הוא כמה אתה מחולל ניסים. בתשרי נדבר על כמה אתה שלם. בניסן השאלה היא כמה אתה מעבר לשלמות, כמה אתה מרים את גבולות השלמות כל שנה מחדש. הדבר הראשון, דיברנו על זה פעם שיעור שלם, אלה מסעי בני ישראל בצאתם מארץ מצרים, התורה מקדישה חצי פרשה כדי לתאר את ה-42 מסעות שיצאנו ממצרים. מה כל אחד שואל? הבאנו את הצרור המור ששאל, אין קטע יותר מיותר בתורה. מה זה הסיפור הזה? ויחנו ויעשו ויחנו ויעשו ויחנו ויחנו. ממה נפשך? אם אני יודע מה היה שם, אני כבר יודע את זה מפרשיות קודמות. אם אני לא יודע, לא סיפרת לי. מה העניין לדעת ויעשו ויחנו? כשהיינו בחורים בחב"ד, טסים הרבה. היינו עושים תחרות למי שיותר חותמות בדרכון. מה זה חותמת בדרכון? ואיסו ויחנו, ואיסו ויחנו, ואיסו ויחנו. מה המטרה? אומר הצרור המור, אין פרשה יותר מיותרת בתורה מהפרשה הזאת. היא לא מלמדת כלום. זה רשימת מסעות. זה גם במדבר, אנחנו לא יודעים אפילו איפה זה. אף אחד לא יודע לא איפה זה אלמון דבלתיימה, ולא איפה זה לטמון פרץ. לא יודעים. אז מה הסיפור הזה? ועוד הרבי שאל, מה זה אלה מסעי בני ישראל בצאתם מארץ מצרים? לצאת מארץ ישראל היה מסע אחד. לסוכות, יצאו ממצרים. אחר כך הם כבר לא היו במצרים. אלה מסעי בני ישראל בצאתם, תארו לעצמכם יהודי שיצא מרוסיה, יתעכב 40 שנה באירופה, ויגיד, אלה מסעותיי מרוסיה. מרוסיה יצאת ביום שעברת את הגבול. זהו, לא רופאים אחריך, יצאת מרוסיה. בדרך, הדרך כבר לא קשורה לרוסיה. מה פרוש... לא. אומר הרב, מה שפרשת מסעי מלמדת אותך, שהם לא הפסיקו לצאת ממצרים. לצאת ממצרים פירושו לפרוץ כל מיצר אפשרי. כל עוד אדם לא הגיע לארץ ישראל, לא הגיע למקסימום האפשרי, הוא עוד במצרים. הוא במצרים ביחס לאן שהוא יכול להגיע. הוא במצרים ביחס לניסים שהוא יכול לחלל. וזה מה שהתורה רוצה לספר לך, שהם לא עצרו. 42 תחנות, עד שלא הגיעו לארץ ישראל, עד ביאת הגאולה, הם לא עצרו. היו יכולים להגיד, הגענו לסוכות, הגענו לרפדים, הגענו לזה, מספיק, הגענו למרתה, מספיק לנו. לא, אבל לא הגענו לארץ ישראל. זה נס ביחס לקודם, זה לא נס ביחס לאן שאני יכול להגיע, לאן שהנפש שלי מחפשת, הנפש שלי רוצה את האינסוף, כי כמו שהקדוש ברוך הוא אינסופי, כי זה הנשמה שהיא בתוכי, היא לא נרגעת, היא לא שקטה. מלמדת אותך התורה, הם לא הפסיקו, 42 תחנות, לא משנה איפה הם עצרו, הנקודה היא הוויסו. הנקודה היא שהם חנו ועוד פעם יצאו, חנו ועוד פעם יצאו, ואמרו, מה אני דורש היום? יום הולדת, התקדמתי בשנה, מה אני דורש מעצמי היום? שלא דרשתי בשנה שעברה, זה נקודה אחת. נקודה שנייה מופלאה, יש בגמרא שני סיפורים, על שניים מגדולי החכמים ממש, ששניהם חששו שהם לא ייכנסו לגן עדן. שני סיפורים מאוד מעניינים. הסיפור הראשון, רבן יוחנן בן זכאי, כולם יודעים, גמרא מסכת ברכות, רבן יוחנן בן זכאי רגע לפני שעוצם את העיניים, הוא שוכב על המיטה, ימים של אש וחורבן, הרומאים החריבו את ירושלים, רבן יוחנן בן זכאי הוא מהאחרונים שנשאר, יבנה וחכמיה, וגם הוא הולך למות. והוא שוכב על המיטה והוא מתחיל לבכות. שואלים אותו תלמידים, רבי, מה אתה בוכה? מה... אז הוא אומר, אני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אם הייתי עומד לפני משפט, הייתי בוכה, נכון? וזה מלך בשר ודם שאני יכול לשוחד אותו. מה אני אעשה שאני אעמוד לפני מלך המלכים, שאין משוא פנים ולא מקח שוחד לפניו? אני פוחד, לא יודע מה יהיה. כל אחד שקורא את הגמרא הזו, מה רוצה להגיד? רבן יוחנן בן זכאי, תסלחו לי, אתה מסתלבט עלינו. אתה פוחד שלא תגיע לגן עדן. אם אתה לא תגיע לגן עדן, למי נברא העולם הזה? מה הם שם, המלאכים בשביל משועממים? ומה הפירוש? רבן יוחנן בן זכאי, שנביא. רבן יוחנן בן זכאי הוא האדם היחיד בהיסטוריה שהוא לא נכד של הלל הזקן וקוראים לו רבן. הוא לא ממשפחת הנשיאים וקוראים לו רבן, לכולם קוראים רבי. הוא קוראים לו רבן, למה? כי אם אנחנו יושבים פה היום, זה בסוד רבן יוחנן בן זכאי, שהוא חשב על יבנה. הוא חשב על העתיד של אחרי בית המקדש, על מקום לימוד התורה. רבן יוחנן בן זכאי זה מנהיג בעצם כוח מנהיגותו, שבסוף ימיו הוא שוכב כמו מת על המיטה, כדי לשחק מת שיוציאו אותו ויביאו אותו לאספסיאנוס, שיוכל לבקש את יבנה. זה אדם שלא חט מפני איש שהקים את עולם התורה, הקים את התורה שבעל פה, את ההמשכיות של עם ישראל. הגמרא אומרת עליו, 40 שנה למד, 40 שנה לימד, 40 שנה פרנס את ישראל. הוא חי 120 שנה, השלים את חייו. לא הלך 400 בלי תורה, וגם היה מנש, לא הקדים לו אדם שלום מעולם. גויש בשוק, הוא קודם אמר לו שלום, לפני שהגוי אמר לו. שלם בתורה ודרך ארץ, בעליונים ותחתונים. אתה פוחד שלא תיכנס לגן עדן, מה אתה חושב? מה? שבקדוש ברוך הוא ישים לך רגל? מה, 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 מה העניין הזה? מה אתה בוכה? מה הוא מלמד אותנו? ראיתי פעם מאמר חסידות. שרבן יוחנן בן זכאי פחד בדיוק מהעניין הזה. הוא ידע שהוא עשה את המקסימום של עצמו. אבל הוא אמר, אולי הייתי צריך לעשות מעבר למקסימום של עצמי. בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, הייתי 100%. אבל אולי הייתי צריך ללכת מעבר לכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. בחשבון נפש של תשרי, הוא היה 100%. אבל בחשבון נפש של ניסן, הוא פחד, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה מאמן לי יותר. מבחינת הסדר, ססים ושמחים לעשות פועל אמת שפעולתו אמת. מבחינת הסדר, אני יכול, לא פספסתי תפילה, לא פספסתי קדיש, לא פספסתי קריאת התורה, לא פספסתי מחיית המן. אני בסדר גמור. אבל על זה מדברים. הרי יש עוד לוח שנה. יש לוח שנה שבו אתה צריך לדרוש מעצמך כל הזמן, למתוח את הגבול, למתוח את הכוחות, להיות יותר מהמקסימום, להרים את רמת המקסימום של עצמך. זה גמרא אחת. גמרא שנייה מפורסמת מאוד. זה הגמרא של רבי חנינא בן תרדיון. חנינא בן תרדיון, הימים הנוראים של הוא כבר 10 הרוגי מלכות, זה כבר דור אחרי, רבן יוחנן בן זכאי, שולפים את חכמי ישראל במיטות משונות, כל אחד בצורה אחרת. והרבי שלו קורא לו, רבי יוסף בן קיסמא קורא לו, ואומר לו, רבי חנינא, אני שומע לך לשון הרע, שאתה לומד תורה, מלמד תורה ברבים, הם יהרגו אותך. הם יהרגו אותך, זה סכנת חיים, זה לא הזמן ללמוד עכשיו. שואל התלמיד את הרב, רבי, הרי שנינו יודעים שהם יהרגו אותי. אחרי שהם יהרגו אותי, לאיזה עולם אני הולך? אני הולך לגן עדן או הולך לגיהנום? אומר לו הרב, כלום מעשה בא לידך, תספר לי איזה סיפור על עצמך, אני יודע אם אתה הולך לגן עדן, הולך לגיהנום. תספר לו סיפור. אומר רבי חנינא, יש לי סיפור בשבילך. פעם, אני גבאי צדקה, יש כמה סיפורים עליו, אני גבאי צדקה, הולך לא רק שלם בתורה, גם שלם בדרך ארץ. פעם היה ליל פורים, חזרתי מהמגילה, יש קצת זמן בליל פורים לפני ההתוועדות אצל הרב, היה קצת זמן פנוי. אז התחלתי לסדר את הארנקים של הצדקה שלי, ונפל לי 100 שקל. לא ידעתי אם הוא שייך לארנק של הצדקה או לארנק הפרטי. יכולתי להגיד יחלוקו, 50-50, נתתי הכל לצדקה. שומע את זה הרב רבי יוסי בן קיסמא ואומר, בן עולם הבאת. כזה מעשה, בן עולם הבאת. תסתכל על זה, אתה שואל רגע, מה הקריטריונים להיכנס לגן עדן? יהודי למד תורה כל חייו, תפסו אותו עם הספר תורה, אנחנו קוראים את זה באלה הזכרה, קרחו את הספר תורה בגופו, הבעירו אותו עם הספר תורה, והוא לא מוכן לפתוח את הפה, כדי שהוא לא ימות, לא יחנוק את עצמו, שהאש, שהוא לא יגרום לחנק של עצמו. הוא לא לזרז את מיטתו, ייטול את הנשמה מי שברא. זה עוד לא מספיק להיכנס לגן עדן. אבל פעם אחת שנתן 100 שקל לצדקה, מה שכל אחד מאיתנו עושה 5 פעמים ביום, על זה נכנסים לגן עדן. אולי מישהו ילמד אותנו מה מחיר הכרטיס להיכנס לעולם הבא, כאילו, איך זה עובד? מה התשובה? אומר אדמור הזה, כן, אותה הנקודה. לגן עדן נכנסים כשעושים משהו שהוא לגמרי לשם שמיים. שאין לך בו שום עניין אישי, זה לא טבע ולא אופי, זה לא תשרי. זה מעבר לתשרי, זה משהו שאתה עושה אותו מעבר לעצמך, מעבר לנוחות שלך, לגמרי לשם שמיים. רבי יוסי בן קיסמא אומר לו, תספר לי סיפור שאני יודע, האם אתה אדם של טבע, של אופי, של מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה משתמש בזה, ברוך השם לא מבזבז את הכוחות, או שפעם עשית משהו מעבר. אז הוא אומר לו, יש לי ראיה שאני אדם של מעבר. הוא הסניגור של עצמו. למה? אומר אדמור הזקן, רעיון מיוחד במינו. אדם שלומד תורה, הוא בדרך כלל טיפוס של מראה שחורה. אדם שיושב מבוקר ועד ערב, סגור בחדר, יכול ללמוד, בדרך כלל זה אדם שלא צריך הרבה ולא נותן הרבה. זה אדם שחי בצמצום, לא צריך הרבה, טיפוס מראה שחורה, לא אוהב את העולם הזה. מי שלא אוהב את העולם הזה, לא מבקש הרבה, גם לא נותן הרבה. החיים שלו מצומצמים. אומר רבי חנינא בן תרדיון, אני אדם שלומד תורה. לכן באופי, אני אדם שהעולם הזה לא מעניין אותי, אין לי, אבל כשמגיע לצדקה, פה אני נותן הרבה. כשמגיע לצדקה, אני לא שואל כמה מגיע לי, אלא כמה מגיע לעני. זה מראה שאתה אדם של ניסן, לא אדם של תשרי. אתה אדם שהולך מעבר לטבע, לא שואל מה בא לי, מה נוח לי, מה האופי שלי. גם אם היית נותן מעט צדקה, זה בסדר, כי זה האופי שלך. אתה לא, איך קוראים לו, השיר של ירושלים, אתה לא נקדימון בן גוריון. אתה אדם קטן יותר, זכותך להיות קטן יותר, זה המושגים שלך. אבל לא. כשמגיע למה שאני צריך, אני מתקמצן, מסתפק במועט, אני מעדיף פת במלח תוכן. כשמגיע למה שאני צריך, שם אני נותן בהרחבה. נותן את הכל לצדקה. אומר לו, על זה נכנסים לגן עדן. אם אדם הוא יהודי של נס, נס עצמי, לא דורש ניסים, אדם שמחולל ניסים, שהולך מעבר לעצמו, על זה נכנסים לגן עדן, על זה זוכים לעולם הבא. אני אסיים באמת בסיפור מיוחד במינו שכדאי לספר אותו. היה יהודי במיאמי שקראו לו גימפל אורמלנד. הוא היה ניהל בית אבות, באמריקה זה עסק מאוד מאוד מכניס הסיפור הזה. הוא גם ניהל את בית האבות, והוא גם היה שותף קצת בבית האבות הזה. הוא לא היה חסיד חב"ד, אבל החבר'ה הצעירים, גם הרב דוברבסקי, הרב דפו, חמיק, הוא היה מהחבר'ה מהבחורים בישיבה שהסתובבו במיאמי, והם קירבו אותו, הוא ראה אותם, התפעל מהבחורים. ופעם הוא בשבת בראשית, הוא אמר שהוא רוצה לבוא לראות אצל הרבי איך זה נראה. הוא הגיע ממיאמי לניו יורק, והיה שם אצל הרבי ב-770. בשבת בראשית, בבית הכנסת, מוכרים את המצוות, כדרך הרבה בתי כנסת, מוכרים את ההכנסה, ההוצאה, את האג בגלילה, את החזק, כל השנה, את העליות, מזה בית הכנסת חי. הוא עמד שם בצד, הוא לא בדיוק הבין מה קורה, שמע שזורקים סכומים, מבחינתו חשב שאוספים כסף לבית הכנסת, שמחת תורה, לה הרבה כסף, הכיבוד, אז זורקים, אז הוא צעק $1,000. הרבי מסתכל עליו, והרבי אומר לו 5 פעמים ככה, שייתן $5,000. הוא מאוד נבהל, הוא אורח, הוא בא לחוויה, לא באתי פה להשתתף בהתרמות. איך אלף נהיה 5,000? זה כסף, $5,000, זה לא משהו שאתה נותן מהרגע להרגע. בסדר, מפני כבודו של הרבי, סבר וקיבל. למחרת הוא נכנס לרבי ליחידות, לפני שהוא נוסע. הרבי אומר לו, אני ראיתי שנבהלת אתמול מהסכום, אל תדאג, תהיה לך שנה טובה, ואתה בעזרת השם תוכל פי כמה וכמה לתת. טוב, מיד רשם את הצ'ק, על הבטחה של הרבי כדאי. והוא מחכה כל השנה, תשרי, בין בחשבון של תשרי, בין בחשבון של ניסן, ניסים לא קורים. שנה טובה, נהדרת, אבל רגילה, לא, אתה לא מקבל פה מהשמיים בשביל אוצר. הוא מתחיל כבר להסתפק, לכעוס, מגיע שבת סליחות, שבוע לפני ראש השנה, מתקשר אליו, בית האבות שלהם היה בתוך קמפוס רפואי, בתוך בית רפואה רפואי, מי שיודע בארצות הברית, זה קמפוסים ענקיים שמפוזרים, פה בניין עיניים, פה בניין זה, הם מפוזרים, קנו אותם את הבניינים בשלבים. מנהל בית החולים שם אומר לו, תראה, אנחנו רוצים להתרחב, לבנות עוד בניין. חשבנו אולי לקנות את הבית האבות שלכם, במקום שעכשיו נקנה בניין בקצה השני של העיר, אתם בשטח שלנו, לקנות. ואני מוכן לשלם הרבה יותר, אתם לא רוצים למכור, אבל לנו זה כדאי, זה יחסוך את כל השינוע, את כל הלוגיסטיקה, זה כדאי לנו. הוא לא רצה למכור, הוא מתפרנס מזה. אבל מצד שני הוא זכר שהרבי אמר, השנה תהיה שנה טובה. אז הוא אמר, אני אנקוב לו כזה מחיר שהוא בוודאי ירד ממני. ונתן לו מחיר, והוא הסכים. ועוד לפני ראש השנה כבר כתבו זיכרון דברים, והחלק שלו בדפזיט, במה שהתקבל, היה פי 3 או פי 4 מה-$5,000 שהוא נתן, רק החלק שלו בדמי קדימה. נו, שמח מאוד, הוא אומר לי אשתו, השנה אני נוסע לשמחת תורה. ואני מקווה שהרבי לא יבקש $5,000, אלא $5,000,000 זה הבעיה שלו, איך לסגור את הפער, זה לא אני צריך לעשות את זה. שמחת תורה, הוא מגיע והפעם הוא כבר עמד מוכן, הוא בירר מתי המחירות שם, בשמחת תורה היו מוכרים את הפסוקים הראשונים של התארית, היו מוכרים בשביל בית הכנסת. הוא ניסה להתמקח על הפסוק הראשון, אבל היה גביר מקליפורניה שתמיד היה קונה, הוא לא הצליח להתמקח איתו. פסוק השני, הוא התמקח והוא התחכם. שאלו אותו כמה אתה נותן, הוא אמר על דעת הרבי. הלכת בגדול, כמה שהרבי ייתן. מה שיבקש, כמה שהוא רוצה, מה אכפת לי. בסדר, והוא מחכה ביום ראשון להיכנס לחדר של הרבי ולשמוע שהרבי יגיד את הסכום הכי גדול שאפשר. הוא נכנס, הרבי אומר לו, ראיתי שאמרת בהקפות על דעת, על דעתי, אז אני מבקש ממך שתתרום $126. הוא כבר ראה שחורים והתעטף שחורים. אומר לו הרבי, תבין, אני לא צריך את הכסף שלך, אני צריך שתפרוץ את ההגבלות שלך. בשנה שעברה לפרוץ הגבלות זה לתת $5,000. השנה לפרוץ הגבלות, אם אני מבין את התשובה של הרבי, זה לתת לשם שמיים. שנה שעברה הנתינה הייתה לפרוץ את הכמות, לתת הרבה כסף. השנה זה לתת באיכות. מה שתיתן לתת לשם שמיים. לא מבקשים לך הרבה, אבל את $126 האלה, אל תיתן בשביל לעשות איתי עסקים, בשביל לתת לקדוש ברוך הוא מייסר שיתן פי 100. תיתן לקדוש שיתן פי 10. תיתן, אבל מה שתיתן, תיתן בשביל הקדוש ברוך הוא. בתמימות, פשוט, כי יהודי נותן צדקה, כי אלה החיים היהודיים. זה הרעיון. השאלה הגדולה, כמו שאמרנו, יש לי יהודי בחיים שני חשבונות נפש. כמה אני בסדר, אבל כמה אני פורץ את ההגבלות. זה ניסן, זה הצורך שלנו, וזה גם מה שפותח את הכלי לניסים, שנזכה כבר באמת, הניסים כפשוטם. ושבו בנים לגבולם, שמי שצריך חירות, שכבר יצא לחירות, ונראה ניסים כפשוטם, אצל החיילים, אצל החטופים, אצל השבועים, שיהיה כבר טוב.